אז אנחנו באהבה, בואו נקרא, נקדם קצת. אהבה היא היסוד לחיים המשותפים, דיברנו על זה. רבות מדברים על אהבה, אך ספק גדול אם מבינים את עומקה ומשמעותה. רבות מדברים על אהבה כי כל אדם מרגיש שבלא אהבה אין חיים. אך ספק אם מבינים את משמעותה, כן, זה אחרת. רבות מדברים על אהבה כי באופן לגמרי לא הכרתי ופנימי, האדם מרגיש שבלי אהבה אין חיים. אבל ספק אם מבינים את משמעותה, זה כבר שייך לרובד היותר חיצוני. ברובד החיצוני, כשאנחנו מבקשים לבטא את האהבה, כן, מבקשים לבטא את אותו רגש עמוק, פנימי, עדין, הרגש הזה שהוא עושה דרכו אל המציאות, הנטייה הזו מבקשת את תפקידה, רוצה להתגלות, אז היא פוגשת את מי? את ההכרה שלנו. עכשיו, ההכרה שלנו היא מאוד מאוד תלויה במדרגה המוסרית של כל אחד ואחד מאיתנו. כן? אני יודע מה, אם אני איזה בליין או אני סתם זללן, אז איך אני אבטא את האהבה שלי? גם אצל זללן הוא רוצה לאהוב. גם זללן הוא רוצה לאהוב, גם גלשן רוצה לאהוב, גם סתם בליין רוצה לאהוב, כולם רוצים לאהוב. אבל איך יפרש או איך יתרגם, איך יבטא כל אחד מאילו את האהבה? כן? על פי הדמיון שלו, הוא יחשוב שאהבה זה, די מה, סתם, כן, לא רוצה כאן להיכנס יותר מדי. כן, יש אדם שיחשוב אני מדבר על אהבה כרגע. אהבה. כן, כל אחד יפרש זה בצורה אחרת. אם מדבר כרגע על הפרשנות כלפי אישה, כן, איך יפרש כל אחד ואחד אהבה? הרי לא דומה האופן שמפרש הרב ביגון אהבה, לאופן שמפרש, לא יודע מי. כל אחד, הוא מפרש לפי המדרגה הרוחנית שלו, לפי מדרגה של יראת שמיים שלו. לפי זה, לפי מדרגת יראת השמיים, הוא מזקק את המושגים. ככה אהבה יכולה להופיע בצורה המקורית, בצורה המקורית שלה, כן? כפי שהיא כתובה בשמיים. או יותר נכון, בנשמה, או בעומק הלב, נכון? זאת אומרת, יש לכל אחד רצון לאהבה, והרצון לאהבה הוא נובע ממקום מאוד מאוד פנימי. כמו שכל אחד רוצה להאמין. אין אדם שלא רוצה להאמין. אבל הנה עובדה שיש אנשים שמבטאים את האמונה שלהם במה? בכפירה. יש אנשים שמבטאים את האמונה שלהם בעבודה זרה, כזו או אחרת. כן? זה ודאי שעובד עבודה זרה, גם הוא רוצה להאמין. רק הוא חושב שהירח זה אלוהים. כן? אז הוא עובד אותו. אבל ביסוד ודאי ודאי שהוא רוצה להאמין. עכשיו, זו ידיעה מאוד חשובה. כי אם אני יודע שבעצם הוא רוצה לעבוד את השם יתברך, אז כל כולו בעצם טועה בדבר מצווה. הוא רוצה להאמין בשם יתברך. נמצא שהוא טועה בדבר מצווה. מה שנקרא, כוונתך רצויה, מעשיך לא רצויים. אז כל מה שנותר זה רק להשכיל אותו ולהראות לו איך להינצל, איך להינצל מהשיבושים בפירוש מושג האמונה, שאותו הוא רוצה. זה העבודה שצריך לעשות. עכשיו, כמובן שאני צריך להיות אדם שמסוגל להסביר לו את הטעויות שלו. אבל הנחת היסוד היא שלמעשה עובד העבודה זרה הגדול ביותר. הוא למעשה רוצה את מה שרוצה אברהם אבינו. בזה אין שום הבדל. וכל השאלה היא, איך אנחנו עוזרים להציל את הנטייה האצילית הזו של האמונה? איך אנחנו מצילים אותה מכל אבני הנגף שקיימים בעולם ההכרה, בעולם הנפשי, בעולם המעשי, כן? ששם בעצם הדברים משתבשים. שם משתבשים הדברים. כן? זה ברור עד לכאן, נכון? מבינים את ההיגיון של הדבר. זה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו. אז יש לנו ככה, רבות מדברים על אהבה, זה למעשה, ביקשנו לומר שאהבה זה דבר אוניברסלי, הוא שייך לכל אדם באשר הוא אדם, נברא בצלם, רבות מדברים על אהבה, לא מפסיקים לדבר על אהבה, כמו שלא מפסיקים לחפש תרופה לסרטן, כן? להבדיל. יש דברים שלא מפסיקים, כי בזה חיים, תלויים החיים של האדם. אנחנו תלויים באהבה. אם אנחנו לא נמצא אהבה, לא נוכל לחיות. ובינתיים אנחנו חיים על אהבות שאולות. בינתיים, עד שנמצא את האהבה, כן? אנחנו במצב של הסובבה בשווקים, אבקשה את שאהבה נפשי. עד שנמצא את מה שאהבה נפשי, כלומר, את האהבה האותנטית, את האהבה הנשמתית, עד שלא נמצא את האהבה הזו, אנחנו מסתפקים באהבות נפולות. אהבות נפולות, אלו אהבות שהן מדמות קשר, מדמות עוצמה. דיברנו אתמול על שלוש מדרגות, נהר, כדירה וציפור. הרואה נהר בחלום יצפה לשלום. הרואה קדירה בחלום יצפה לשלום. הרואה ציפור בחלום יצפה לשלום. דיברנו על שלוש מדרגות, בוא נקרא לצורך העניין, מרכאות או בלי מרכאות, שלושת סוגי האהבה. כן? כשאין את שלום הציפור, אין את האהבה הזאתי, שזה בעצם מה שהנשמה מחפשת, אנחנו נאלצים להסתפק באהבות הנמוכות יותר, שמדמות קשר, הן מדמות זיקה, הן מדמות עוצמה, הן מדמות חיבור, הן מדמות יציאה מבדידות. כן? אנחנו צריכים להבין למה האדם מחפש לאהוב. כן? נעשה את זה בהמשך, אבל אנחנו חפשים משהו שמדמה אהבה. ואז אנחנו בוחרים בכל מיני גרסאות של אהבה כאלה ואחרות. יש אדם שאוהב פרח, יש אדם שאוהב לא יודע מה, יש אדם שאוהב צייר, יש אדם אדם אוהב אישה בצורה כזו או אחרת. כן? כל מיני. זה אהבות נפולות במידה כזו או אחרת. ויש אפילו אדם שאצלו אהבה תורה זה הכל, חשקה נפשו בתורה. כן? התורה היא גם אישה. חשקה נפשו בתורה, לא נשא לו אישה, בן עזאי, בשוקי טבריה. לא נשא לו אישה, חשקה נפשו בתורה. זאת אומרת, אהבה כלפי התורה היא כל כך עצומה, כן, שהוא מגיע לשם בעצם, כן, למה שמבקש נפשו. טוב, מכל מקום, רבות מדברים על אהבה, רבות ורבים, רבים מדברים על אהבה, מדברים עליה רבות, כן, אך ספק גדול הם מבינים את עומקה ומשמעותה. במילים אחרות, כשאתה אומר אוהב, למה אתה מתכוון? כן, ככה מסופר על אחד מגדולי הפילוסופים היוונים, כן, שהוא היה הולך ברחובות אתונה, איך הוא היה פותח בוויכוח עם אנשים, הוא היה שומע שני אנשים מדברים, הוא היה ממתין. נו, אז מה אתה אומר? כן, אני חושב ש... אז היה עוצר אותם. מה זה אני חושב? כשאתה אומר אני חושב, מה אני מתכוון? מה זה חושב? כן? מה זה חושב? חושב, פירוש דבר שאני חושב. מה, 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 מה אתה חושב? הוא היה מתחיש אותו שאלות, כן? כדי לברר מושג. לברר מושג. כשאחד היה אומר לחברו, במקרה הזה אני צודק. מה זה צדק? מה זה? הוא היה חופר להם, כן, היו מרחיקים אותו. זה מסופר גם על א' ד' גורדון, ספרתי לכם את הסיפור הזה, כן, בספר אנשים וכוכבים של מוטי זעירה, כן, הוא אחד מכותבי קורות הימים, הם, מוטי זעירה, גם כתב את הספר אוטוביוגרפיה של נעמי שמר על הדבש ועל העוקץ, הוא כתב הרבה ספרים חשובים מאוד. אחד מהם זה אנשים וכוכבים, שם הוא מתאר את התקופה, את גדולי החלוצים, את תקופת כן, תקופת איך אומרים, החלוציות, כן, מתעכב על דמויות מאוד מסוימות, כן? חלקם של הדמויות זה באזור עמק ירדן, א' ד' גורדון, שידלובסקי, נפטולסקי, נוח נפטולסקי, מאיר רוטבר, כל בן ציון ישראלי, כל החבורה. אנשים שחלקם הכרתי בילדותי. ושם הוא מתאר תיאור, כן? שאלף דלת גורדון, אלף דלת גורדון הוא היה הוגה דעות. הוא, שמסתכלים עליו, היה מאוד מתרשם, הוא היה כזה דמות חסידית מאוד מיוחדת, כן? כמדומני הוא הגיע מבוהולין או משהו כזה, כן? דמות כזו, זקן לבן כזה, עם עיניים כאלו, ככה כמו איזה אדמור כזה. כן? אבל הוא היה עם הפועלים. הוא היה עם פועלים. קצת היה עובד בשדה, אבל רוב הזמן הוא היה יושב בעליית הגג שלו, בדגני א', כן? היו מספקים לו שמן יותר מכל החלוצים, למה הוא היה יושב בלילות וכותב. ביום הוא היה קצת מתבודד תוך כדי עבודה איטית, כן? ובלילה הוא היה נכנס לחדר שלו בעליית הגג, וכותב עד אור הבוקר כמעט, כן? אז היו נותנים לו מידת שמן יותר מכל החלוצים. כי כולם קיבלו מידת שמן רק כדי לסדר את הארון, לאכול משהו, לסדר את המיטה ולהיכנס למיטה. היו לו חיי לילה מאוד עשירים. כן? אז סופר עליו, על דלת גורדון, אותו הוגה דעות מיוחד, שפעם אחת הוא הגיע לשדה וראה שם את אחד החקלאים, קראו לו אהרון שידלובסקי, בן קבוצת כנרת. אני עוד הכרתי אותו, הוא חי עוד עד אמצע שנות ה-70, הוא עדיין חי. אני זוכר אותו היטב, מהקיבוץ. והוא ראה אותו עובד בשדה, והוא שואל אותו מה הוא עושה, ושידלובסקי משיב לו בפשטות, מה פירוש מה אני עושה? אני מעשב את שדה הצנונית. אני מוציא את העשבים מהשדה של הצנונית. ולמה אתה מוציא את העשבים משדה הצנונית, אהרון? אז אהרון כשה התחיל להתעצבן. מה זאת אומרת? מה אני מוציא את העשבים? אם לא הוציא את העשבים, הצנונית לא תגדל. נו, ואם הצנונית תגדל, אהרון, הצנונית תגדל, אפשר יהיה לאכול ולהיות בריאים, מה אתה לא מבין? ואם נגדל ונהיה בריאים, אז מה? אז הוא עשה לו, אז תעזור אותי. הוא התייש מהם. כך הוא מתאר את זה בספר. זה היה א' ד' גורדון. בכלל זה דרכם של פילוסופים, כל אדם שחושב קצת, הוא תמיד שואל את עצמו, כל דבר ודבר, למה? כן? למה? 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 כן? וזו השאלה הגדולה, בעצם שאנחנו מנסים פה להבין אותה, השאלה אם מבינים את עומקה ומשמעותה של אהבה. אתה אוהב. למה? מה אתה מחפש באהבה? מה אתה מחפש? עד שלא נגיע לתשובה המזוקקת, פה מיד ניתן את התשובה, כן? לא נוכל לדעת שאנחנו אכן אוהבים. מה הסימן העיקר, העיקרי של אהבה? נראה עוד מעט. בעולם המודרני סילפו את משמעותה הראשונית של המילה. את האלף בית שלה, שכן האהבה היא לתת ולא לקחת. כפי שסוברים על פי רוב להשפיע הטובה, ולא לנצל את טובתו של הזולת. פלפלאים. יש פה היפוך מוחלט של כל הנוסחה. זאת אומרת, אהבה מבררת לנו שאדם קודם כל הוא כללי. רק אחרי זה הוא איבר בתוך הכלל. והאיבר הזה בתוך כלל שנראה נקרא שמעון ונקרא אברהם, כן? איך שהוא נקרא, האיבר הזה... כשהוא עושה פעולה, הוא עושה את הפעולה מתוך נאמנות למה? מתוך נאמנות למה? קודם כל ההגדרה הכללית שלו, בדיוק. זה מהפכה גדולה. המהפכה היא פה להבין שהאדם ביסודו הוא כללי. מצד נשמתו הוא כללי. הנשמה לא מכירה שפה אחרת חוץ משפת האחדות. זה שהנשמה נכנסה בתוך גוף, אין זה אומר שבעצם יש פה ויתור מצד הנשמה, ואדם חי בשביל עצמו. אלא באמת, הנשמה היא עיקר, הכלליות היא עיקר, זה ההידמות לבורא. הקדוש ברוך הוא כללי. מה זאת אומרת הוא כללי? הוא כל הזמן נותן ומעניק, כל הזמן, תראו בתומר דבורה, כל הזמן. האדם נברא עם נשמה. הנשמה הזו היא מעוררת בנו תשוקה אדירה לנתינה. עכשיו נשים לב. בעולם הזה מה זה נתינה? כל הנשמות כולם מחוברות ביחד, אבל סוף סוף הנשמות נכנסו בתוך גוף. אז מה זה נתינה בעולם הזה? הנתינה בעולם הזה זה להבחין שאותה נשמה, שבעצם היא ואני באים מאותו מקור, יש לה הופעה בתוך גוף. ומצד היא אותה בתוך הגוף, היא צריכה עזרה למה? להתגלות. הנשמה צריכה עזרה להתגלות. אז מה תהיה הנתינה שלי? לעשות כל מה שלאל ידי כדי שנשמתו של הזולת תוכל להתגלות. בלשונו של הרב קוק, במידות הראייה, בערך אהבה, וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות. לגרום להם טובה ולגרום להם עילוי. גם פיזי, גם נפשי וגם רוחני. כלומר, אם אני אוהב אותך, כל פעולה שאני עושה למענך היא בעצם מכינה כלי לנשמה להתגלות. כן? כי אני ואתה אחד. זה שאופנו בגופים נפרדים, קצת דומה לעניין הזוגיות שדיברנו עליו, כן? זה שאתמול, זה שאופנו בגופים נפרדים, זה רק כדי לחזור ולגלות שכולנו בני אל חי אנו. אל אחד בראנו, אב אחד לכולנו. עכשיו, ברגע שהאדם לוקח את האהבה, את הנטייה האצילית הזאת, את פרח השושן הצחור הזה שנקרא אהבה, שביסודו הוא מופע נשמתי, שעניינו זה להתחבר לזולת, להושיע אותו, לעשות לו טובה, לעזור לו לצאת אל הפועל. ברגע שאנחנו קוראים את הנטייה הזאת, ובמהלך ההתגלות שלה פוגש בה בדרך מידה מקולקלת, גאווה, צרות עין, אהבה נעשית אינטרסנטית, מה שנקרא, אני נותן על מנת לקחת, אני לא נותן על מנת לתת, אם אני בכלל נותן, אני נותן על מנת לקחת, אני נותן לך שקל כדי להרוויח 10, פתחתי דוכן בשוק, כן, אני מוכר ירקות, אני משקיע על הדוכן הזה ביום ממוצע, אני משקיע בדוכן כזה בממוצע יומי אני משקיע משהו כמו 1,500 שקלים, כן? אבל אני מרוויח פי 7 ו-8 מההוצאה היומית שלי. כי על פרי שעולה לי, כן? לסיטונאי, עולה לי חצי שקל, אני מוכר אותו ב-8 שקלים, כן? וכך אני מרוויח. אז הנה, נתתי לך עגבנייה, הרווחתי ממך פי 8. שאהבה תופיע בעולם, זה לא תהיה צורת המסחר. צורת המסחר תהיה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה יהיה מסחר של אהבה. מה שנקרא morality business, עסקים מוסריים. בעל הבית יתחלק בהכנסות שלו עם הפועלים. לא יהיה מצב שאדם אחד מסתכר 500,000 שקל בחודש או 100,000 שקל בחודש ואחד מקבל 50 שקל לשעה. לא יהיה דבר כזה. כי היסוד של הנתינה הוא יהיה יסוד בולט ועיקרי. ואדם יחפש לתת ולהעניק ולחלוק ובלבד שחברו יצא מן הכוח אל הפועל. זו הגדרה של אהבה. אהבה בגימטריה, כמה זה? 1. אהבה זה 1. אנחנו 1. שלא נתבלבל. זה שאנחנו 1, זה לא אומר שעכשיו אני עומד לטשטש אותך ולהפור אותך בדמותי ובצלמי. המשמעות ששנינו 1, ששנינו למעשה שייכים לאותה אידאה. אתה מוציא אותה לפועל בדרכך שלך, עם הכישרונות שלך, כן, עם הכוחות שלך ואני עם שלי. אבל אני אעזור לך להוציא אותה לפועל. אני אעזור לך. אני לא אדאג רק לעצמי. שלום עלייך נפשי, אחריי המבול. לא, 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 לא. זה נקרא אהבה. ממילא יש להם פה סימן היכר, שכל אחד, בראש ובראשונה, כן, מי שמדבר, הוא צריך להיות הראשון שמתחיל בזה. אבל כל אחד צריך לשאול את עצמו, כן, שאלה מאוד פשוטה. מי שרוצה לדעת את מפלס האהבה שלו, הוא צריך לשאול את עצמו מה אופי הפעולות שלו. האם אופי הפעולות שלו זה נתינה? או אופי הפעולות שלו זה לקיחה? או ענה אישית? אני במרכז, וכולם כאן. לא מעניין אותי העולם הבא שלכם, לא מעניין אותי ההתפתחות הרוחנית שלכם, לא זה אני חושב כרגע. אני חושב עכשיו רק להשתמש בעוצמה האנושית שיש כאן, כדי להרגיש טוב עם עצמי. חדיתי נפשי, לך קריתי, לך שניתי. שחקו הנערים לפנינו, ואתם פה המדיומים הנפלאים והעצומים, שמועילים בטובם להקשיב מה יש לי לומר, ואני אגמור את השיעור הזה וינצא עם סק מלא סיפוק על זה שעשיתי זאת. מה בדיוק קרה לכם? עד כמה עסיקה אותי המחשבה? מה מתרחש בתוככם בשעה שאנחנו נמצאים בשיח הזה? זה לא בדיוק שיח, כן, אתם מוזמנים כמובן לשוחח, אבל מה בדיוק אתם מרוויחים מזה? זו השאלה. אם אני רוצה לדעת האם פה מתרחשת ברגע זה, כן, פעולה של נתינה, זו השאלה שאנחנו צריכים לשמי. עד כמה מעסיק אותי ההיבט של טובת הזולת בפעולה שאנחנו עושים פה? יכול להיות שאם הייתי רוצה באמת לוודא, כן, או באמת, יכול להיות שבאמת אם היה פה משחק אהבה אמיתי, יכול להיות שהייתי צריך לוודא, כן, כמה שאפשר, שכל אחד הבין את מה שנאמר. Yeah, לא חושב באופן מעשי, זה דבר נכון שם לשאול כל אחד ואחד מה הבין. אולי אפילו זה יכול להיות אפילו ההפך מהאהבה, זה יכול גם להביך אנשים. אבל הרעיון הוא שאני צריך איזושהי דרך, איזושהי דרך, זה מזכיר לי אגב, שאני רוצה לבקש לכם משהו. אני לא אעשה את זה בסוף השיעור, אני אעשה הפסקה מתודית ברשותכם. אני מיד אבקש משהו. זה קשור לזה אגב, כן? לפחות אנחנו צריכים להתרגל, להתרגל באהבה. גם אנחנו לא איזה אוהבים גדולים, צריך להתרגל בזה. אז אם אני רוצה לברר מה משקלה של אהבה בפעולה המשותפת הזו מצידי, צריך לעניין אותי מאוד מאוד האם באמת אנשים קיבלו את הדברים, מה הם הבינו, מה הם לא הבינו. אז מה שאני חשבתי לעשות, אני עושה הפסקה מתודית 2 דקות. מה שחשבתי לעשות, זה כמובן תלוי בנכונות, ברצון שלכם, כדי שנוכל באמת לשכלל את כל הפעילות הזו, לטעמי, אני אסביר בשנייה, אבל אני חושב שזה די מובן, די הגיוני, שאנחנו נעשה קבוצה, קבוצת אס-אמס, כי אני מניח ש... אני מניח שלכולם יש אס-אמס, כן? גם אם לוואטסאפ, אבל אס-אמס. אם היה לכולם וואטסאפ, אז אפשר לעשות קבוצת וואטסאפ, כן? אבל אפשר גם לעשות קבוצה באס-אמס, נכון? אנחנו נעשה קבוצת אס-אמס, כל מספרי הטלפונים, כן? כל מספרי הטלפונים, הקבוצה הזאת תהיה פתוחה, גם בהתייחסות שלי, גם שלכם. והקבוצה הזו, היא תקבל, כן? בלי נדר, על בסיס שבועי, פעם, פעמיים, שבוע, כל מיני חידודי דברים בנושאים הנלמדים. יש שם סיכום של שיעור, יש שם שאלות לעיון, יש שם תרגיל מסוים שאנשים יוכלו, לא חייבים, אבל יכולים לתרגל את עצמם. יהיה מקום לשאלות ברור שלכם. כי הרבה פעמים אנשים הולכים אחרי השיעור לאוטו. אני לא מספיק לענות לכולם, באים 3-4 אנשים, שובל של תלמידים חמודים וחביבים, ואני לא יכול לענות לכולם, אני יכול לעשות? אני מגיע עד לדלת ואני נאלץ לנסוע לדרכי, אבל אם יש קבוצה, אנשים יכולים לשאול, כן? בלי נדר, אני לא יכול להגיד, אני אתחייב, אבל בלי נדר, אני אעשה כל מאמץ כדי להשיב לאנשים על השאלה, ושלא אדם יצטרך, אני יודע מה, או שלא לשאול את השאלה בכלל, כי אין הזדמנות לשאול את השאלה, אנחנו פה עסוקים, כן? או שלא ישאל בכלל, או שצריך לחכות זמן לא סביר עד שהוא שואל את השאלה. אז יש כמה וכמה יתרונות בדבר הזה. זה היתרונות הנראים לעין בתחילת העיון. אבל חשבתי להציע לכם את זה, אתם לא חייבים, מי שלא רוצה להשתתף בקבוצה שלא ישתתף. אבל לא יודע אם כולם יש וואטסאפ. מה? סליחה? אפשר, לא? עד כמה שידוע לי כן. לא הבנתי, מה? יש אפשרות, יש בו כולם חכמים, כולם לבנים. אני לא בקיא בזה אגב, אבל מישהו שמבין בזה יבוא אליי, יראה לי איך עושים את זה בטלפון שלי. אבל אני צריך לקבל את כל המספרים, זאת אומרת, לשלוח לי את המספרים שלכם, מי שמעוניין להשתתף בקבוצה הזו. לשלוח לי את המספרים שלכם, עם מספר שלי, בסדר? את המספר שלי, יש לי כמה וכמה אנשים. לשלוח לי את כל המספרים, כן? בלי יוצא מן הכלל, מי שמעוניין להשתתף. אני אבקש מאחד התלמידים שיעזור לי. לבנות הקבוצה הזאת בתוך ה-SMS, ואני פשוט רוצה להפעיל את זה, כן? אני פשוט מרגיש שהמפגשים האלו, הפעמיים האלו בשבוע, יש פה איזה מין, איזה מגע מקרי כזה, זה נחמד, אני לא אומר זה לא, אבל זה לא מתאים לקבוצת עבודה, אנחנו פה, אנחנו רוצים לעבוד למען האמת, ורוצים באמת להטיב, בסופו של דבר, רוצים לשכלל את ההטבה. כן, אני אומר בתור דוגמה, כן, זה לא ש... לא חושב ש... אני אדם שמנו צריך לעלות לרגל ללמוד אהבה, יש פה אנשים יותר מתאימים לזה, אבל מותר גם לנו להעיז, כן? גם לנו מותר להעיז ולעשות פעולות. ומה טוב שנזדמן הדבר כדי שישמש כדוגמה למה שאני מבקש פה לומר בעניין האהבה. די חשוב לי, אני מרגיל את עצמי שיהיה לי חשוב מה אתם קולטים פה בתוך סיפור ועד כמה זה מהדהד בכם אחרי. ואני חושב שהקבוצה הזו היא מאוד מאוד תשכלל את התועלת. זהו, מעניין לעניין, אותו עניין, זאת אומרת, זה קשור לעניין שלה, אני חושב, זה לא... זה כמעט לא היה הפסקה, זה מה שייך לעניין. בסדר? כן, זה גם רעיון טוב, אפשר להעביר את זה תוך כדי השיעור, כל אחד שומע את המספר, ייתן לי את הדף, נכניס את הפנימה, מצוין, מצוין. כן, בבקשה. אנחנו אחד.
אז בסוף, בצורה כללית, אבל בסוף באמת האהבה היא כן נובעת מהנוחיות. בגלל שאנחנו אחד, אז אני
רואה אותך. לא, אבל האחד, האחד הוא לא אנוכי, האחד הוא אלוקי. האחד הוא אנוכי, השם אלוקיך. ככל שאנחנו תופסים את רעיון האחדות שבינינו, מקום יותר פנימי, דיברנו אתמול על שלום הגדרה. שם האחדות היא אחדות מדומה. כי עדיין כל אחד הוא נפרד, וכל אחד מחכה על החלק שלו בסוף החודש, דיברנו על זה. אבל פה מדובר על אחד אחר לגמרי. זה אחד שהוא לפני החלוקה, כן? עכשיו, כשאתה ספוג בהרגשה הזו, גם בחלוקה עצמה, אתה שומר על קשר עין עם האחד. ואז מלא, אתה תמיד מחפש להיטיב לזולת, כי הוא אחד איתך בשורש. לא, אין בעיה, אני קיים, אני קיים. אם אין לי למי לי, אני קיים. אבל הקיימות שלי, כיואב, היא בכלל לא דוחקת את מקומך. אדרבה, אני מזהה שהקיימות שלי היא בעצם איזה... אני בעל חוב בשבילך. הקיימות שלי וכל מה שהשם העניק לי, זה לא להיות... לחיות את חיי בבדידות. אלא קיבלתי, אני חי את חיי, אני אינדיבידואל, יש לי שם, יש לי בית, יש לי אישה שהיא רק שלי. אבל כל זה, זה מכשיר כדי להטיב. גם הזוגיות שלי אמורה להיות מכשיר כדי להטיב. לכל אחד, גם לך. הזוגיות שלי אמורה לתת לי כוח כדי להטיב. כן? בוודאי. לכן זוג איש ואישה שרסים מתחת לחופה, הרי אי אפשר להגיד ברכות הירוסין והקידושין מבלי שיהיו 10 אנשים בוגרים. למה? למה צריכים מניין? אז אני מבין קדושה, אני מבין קדיש. אבל מה, הכניסו לנו פה עוד משהו שצריך מניין? למה צריך מניין? אלא אומרים המעמיקים, איש ואישה שרסים מתחת לחופה, יש סכנה גדולה שהם ידגישו מאוד את היחד שלהם על חשבון הקשר שלהם לחברה, לכלל. זה מאוד נחמד, סוף סוף מצאנו אחת השנייה, איזה כיף. כן, אתם יודעים מה, אפילו בחדר הייחוד, כן, אני אומר זה קצת בבדיחותה, כן? אפילו בחדר הייחוד, לפעמים, בני זוג שנפגשים, מסתכלים אחד על שני, אתם יודעים, בחדר הייחוד יש כל מיני פעולות מוזרות שעושים. יש זוגות שפשוט יושבים אחד מול השני, מסתכלים ובוכים. בלי כל, פשוט מאוד, 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 מאוד. יש זוגות שרק נותנים יד, זה הכל, ככה נותנים יד ויושבים. לא מדברים. יש זוגות, לא תאמינו, מתחילים לאכול. וצוחקים, איזה יופי, התחתנים, איזה... התחתנים. כל מיני, איזה... אוקיי? יש זוגות שפשוט עומדים, מחבקים אחד השני, ושותקים ככה 40 דקות. החבר'ה כבר מתייבשים, אכלו כבר את המנה השנייה, הם שורחים את עצמם מצידם של הזוג הזה, שכל האורחים ילכו הבית ויעזבו אותנו בשקט. לא, 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 לא. אתה צריך לתת לאנשים לשמח אותך, הם באו לעשות מצווה כללית, גם אתה צריך להיות כללי. אבל הרבה פעמים התחושה היא שכאשר אתה מוצא את שאהבה נפשך, אתה אומר, בואי ונלך אל המדבר, כמו שאומר השיר של אריק לוי, בואי ונלך אל המדבר, כן. לילת, משהו כזה. בואי ונלך, כן. לא אכפת לי כבר שום דבר. כן? זה איזה מין הרגשה כזה, שזה שאמרתי לכם מקודם, שאם מסתכלים מתחת לחופה, אם היה לנו מכשיר להסתכל פנימה לתוך הנפשות, היינו מגלים נוכחות או עקבות מאוד מסיביות של שלום הנהר ושלום הקדירה. זה מה שגורם לזוג להרגיש, מבחינתנו החתונה נגמרה. אבל מה לעשות, מחכים המוזמנים, נצא, נצא להם, יאללה, בואי נצא. הרבה פעמים לא יוצאים מעצמם, צריך לדפוק בדלת ולהלום שם, לעקור את הדלת מצירה, הם כבר בעולם אחר לגמרי. די, שעה ורבע חלפה, עצו כבר, תתחילו לחשוב על הציבור. לא פשוט, כן. דפקים על הדלת, כן, כן. בסדר. אז כל דבר שאתה עושה, כן, כל דבר שאתה עושה, אתה צריך לגלות בו, אתה צריך לגלות בו את המעשר לזולת. מה המעשר לזולת? מה המעשר הנפשי? מה המעשר הפיזי? מה המעשר הרוחני לזולת? זה סימן, זה הסימן המובהק של אהבה. נתינה ולא לקיחה. א' ב', שכן האהבה היא לתת ולא לקחת. כפי שסוברים, על פי רוב, על פי רוב, סוברים שזה אהבה זה לקחת. כן, למה סוברים שאהבה זה לקחת? כי במורד החיים, כשאדם חי יותר מדי את המציאות החומרנית שלו, לאיזה מסקנה הוא מגיע? שאתה בכלל לא חלק ממני. אנחנו אנשים זרים. אנחנו ממש אנשים זרים. אלא מה? נפגשנו בישיבה. תגיד, מאיפה אתה, אחי? כן. אנחנו מתחילים להתרגל אחד לשני. אבל זו התרגלות מעשית חיצונית. עכשיו, יכול להיות שתוך כדי התרגלות נגלה גם שיש לנו תחביבים משותפים, ונגלה איזה עניין נפשי במידה מסוימת, אבל ספק אם נגיע לידיעה שאנחנו אחד. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו הרגל, קראנו לזה שלום הנהר, שלום הגדרה, נגיע לאיזושהי זיקות כאלו ואחרות. אבל ספק אם יצטייר בנו בעומק הידיעה שאנחנו אחד. אבל מה קורה בדרך כלל? אם כן, האדם חווה את המציאות הנוכחת שלו בגוף, ואז הוא מזהה את עצמו. הוא מזהה את עצמו כמציאות נפרדת, תלושה מן הזולת. שכל הקשר שיש בינו ובין הזולת הוא קשר שכני, ולא קשר מזגי. קשר שכני זה שכנות. למשל, המשקפיים והנייר פה עכשיו, מה הקשר ביניהם? שכני. הם פשוט נוגעים מגע חיצוני אחד בשני. מה הקשר בין שני טיפות מים שמחברים אותם? קשר מזגי. הרי כל שתי הטיפות מים עכשיו נהפכו לאחת, והתערבבו כל הפרודות, נכון? אין שום ניתוק בין שני הטיפות, נכון? אותו דבר באש. אם אתה לוקח שתי להבות ומחבר אותם, גם האש מתערבבת. אותו דבר אוויר. האוויר גם מתערבב. אבל ככל שהיסוד יותר גס, ככה הקשר המיידי, איזה קשר הוא? שכני ולא מזגי. זו גם שאלה שצריכים לשאול את עצמנו. Okay? האם הקשר שבינינו הוא קשר שכני? היינו, שיש גבול ברור ביני לבינך. כל אחד מאיתנו מאוד מקפיד שלא תהיה חציית גבולות. לאו דווקא המובן החיובי. לפעמים ההקפדה הזו על הגבולות, זה הקפדה שמביאה למה? לחוסר אינפוזיה ודיפוזיה, כן? גורם למצב של חוסר מעבר מצד לצד, של תשומת לב, של אכפתיות, של רגישות. זה יוצר בעיה. זאת אומרת, ההתרשמות המוגזמת, במיוחד בתרבות חומרנית, ההתרשמות המוגזמת מהנוכחות הפרטית שלנו, מההיבטים האינדיבידואליים שלנו, יכולים ליצור נתק בינינו לבין הזולת. לכן רבים סוברים, כי אם אני ואתה שונים, כל אחד צריך לדאוג לעצמו. ואם אני צריך לדאוג לעצמי, אז עכשיו זה נהפך לג'ונגל. יש בג'ונגל הרבה חיות שחיות זו לצד זו בלי לפגוע אחת בשנייה. יש טורפים, יש נטרפים, ובתוך חברה אנושית, שהחברה האנושית יורדת לדיוטה של אני ואפסי עוד, שאני מבחין את הקיום שלי כקיום הישרדותי, פרטי, מנותק ונבדל ממך, נפרד ממך, כרגע יש ג'ונגל אנושי. לפעמים אני הטורף, לפעמים אני הנטרף. ומתחילים להיווצר כל מיני סוגי קשרים מגוונים מאוד, שהמכנה המשותף של כולם הוא אינטרס. מה שנקרא נטילה. וגם שאני נותן לך, אני נוטל ממך. זה מה שנקרא הנותן על מנת ליטול. כך כותב מכתב מליהו בקונטרס החסד. מכתב מליהו, חלק א', הוא אומר, אני נותן מנת ליטול. כן? אז על פי רוב אנשים חושבים, אנשים שמושפעים מאוד מתרבות המערב, וכל אחד מאיתנו, יש קצת החיידה כזה, זה לא פשוט. אנחנו מוצאים את עצמנו יותר מדי חושבים על עצמנו, יותר מדי זמן על עצמנו, יותר מדי משאבים אנחנו מפנים לתפיסת המקום שלנו. בשעה שהיינו יכולים לחלוק עם הזולת, גם חלק מכספנו, אנחנו רואים את זה בעניינים של צדקה. צדקה, הלוואה, מעשר, כל זה בא להרגיל אותנו שמה שנכנס לכיסנו זה לא הכל שלנו. אנחנו חייבים לקצוץ מזה חלק מסוים, מכיוון שאני חלק מהאני הזה. ויש בכיסי משהו ששייך לו. אני צריך להוציא מכיסי את החלק השייך לאני, מעשר אני. אני צריך להוציא את הצדקה למי שזקוק לה, אם זה מוסדות תורה, אם זה לאנשים עניים, כי יש חלק אצלי שהוא שלו. ובשנת היובל, שזה שנת החירות, שם מושג הנתינה מתעלה למקומות כאלו, שכל העבדים חוזרים לביתם, וכל הנחלות חוזרות לבעליהן. שם בכלל טורפים את הקלפים מחדש, שם אין מושג של אני ואתה. וקראתם דרור לארץ, זה משהו אחר, זה מדרגת היובל. אנחנו מתנסים בזה בשמיטה, כן? יש לנו את זה בשבתות, בשמיטות וביובל. כל אחד מהזמנים האלו זה תרגולות לקראת החירות העתידית, כן? וכיתתו חרבותם לאיתם, ולא יישאו גוי אל גוי חרב, זה אהבה אמיתית. אבל כשהאהבה יורדת למטה והאהבה נופלת, אז מציאות הזולת נהפכת בעיניי לדבר שולי, זניח, לפעמים אפילו מציק ומפריע וכן הלאה. ומזה נגזרות כל ההתנהגויות. כן, שי. התערבבות. יפה מאוד, יפה מאוד. אני רוצה רק לומר, שאלה מצוינת, צריך לחזור לשאלה? שמעתם את השאלה, כן? שי מדבר על העניין של ההתערבבות, כלומר, כל כך דיברנו בשבחה של הנתינה, אומר שי בצדק, נתינה נתינה, אבל שים לב שלא תהיה התערבבות, המצב שאתה בעצם נשפח אל הזולת וממך לא נשאר שום דבר. אתה בעצם מטשטש את הדמות שלך. מה? לא, לא, לא. אז רגע.
איפה זה בלי ביטוח?
מה? יש מצבים כאלו שאדם הוא נותן ונותן ונותן. כן, נותן, שוכח את עצמו. כן, אבל רוצה לומר, כדי שלא נצטרך להאריך יותר בפרטים בזה, להשתמש כבר בדברים שאמרנו. אנחנו נשתמש במושג של אהבה אמיתי, כדי לתרץ את הדבר הזה. שאדם אוהב באמת, וכבר הסברנו מה זו אהבה, שאדם אוהב באמת, ונחזור לצורך העניין לנוסחה היבשה, שאדם יודע מה זו אהבה, היינו, אני ואתה אחד בשורש, והנוכחות הפרטית שלנו בעולם הזה עד כדי כך שלי יש דלת אמות ולך דלת אמות ולי יש חלקה שרשומה בטאבו ויש לי בית שרשום, כל אחד מאיתנו יש לו נכסים שלו, ממש שלו. תפיסה נכונה של אהבה היא מתחילה באני ואתה אחד, משם היא משתלשלת למציאות הנבדלת שלנו, הנבדלת שלנו. אבל עכשיו פה זה הפוץ', זה 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 השוס, מה שנקרא. וקורה דבר מאוד מעניין. באותה מידה שאני קנאי לנתינה, אני קנאי לנוכחות הפרטית שלי. למה? כי בלעדיה אני לא יכול להעניק לך. זאת אומרת, כדי להעניק לך אני חייב להיות אני, אבל להיות אני תמיד. אם אני אעניק לך בתוך כדי הנתינה, אני אתבטל, כמו שיש בטבע לא פעם רואים את זה בבעלי חיים. כן, נקבות שטורפות את הזכרים, גמל שלמה, אצל דגים זה קיים, כן? הנקבה בעצם משתמש בזכר כבנק זרע. היא לוקחת לו את הזרע ואחרי זה אוכלת אותו. לא. משפט האהבה האמיתי, לא פחות מאשר הוא מצייר את האחדות בשורש, הוא גם מבאר, מבהיר לי, שהנוכחות הפרטית שלי היא קודש, כי בלעדיה אני לא יכול להעניק לך. ומפה נוצרת הקנאות הקדושה לנוכחות הפרטית שלי. אם אני לא אהיה אני, אם אני לא אהיה מוגדר, אם אני עכשיו, כי אני לא יודע מה התפטר, עכשיו רוצים שאני אבוא ביום חמישי לצפון לאיזה מקום, איזה מסיבה. אם אני עכשיו ייתן וייתן וייתן, לא יהיה לי כוח אחרי זה, לשאת פנים אל אשתי ולהאיר לפנים, כי הנסיעה הזו הורגת אותי לצפון, ואני צריך לנסוע ולחזור באותו יום. אין עם מי לדבר. אז ביטלתי את עצמי לצורך ההוא, שהוא לא רק צורך שלו, יש לי גם איזושהי מחויבות כלפי אותו אירוע. לא ניכנס לזה כרגע, אבל אני צריך לעשות חשבון. אם אני אטשטש את עצמי ולעשות נחת רוח לאותו אדם יקר וידיד נפש, אח שלי במקרה, אין? אני אלך לשם עכשיו, אני יכול אחרי זה לטשטש את האישיות שלי, ושאני אבוא לביתי ויצטרך לתת לאשתי את מה שמגיע לה בדין ובצדק, אני לא יכול לתת לה זה. לא יכול לתת לה זה. לא יכול לתת לה זה. זה הקנות. כן? זה הקנות. זה הקנות לפרט. אנחנו חייבים לשמור על המקום הפרטי שלנו, כי זה הדרך בעולם הזה, זה האמצעי, זה הכלי, שדרכו אנחנו מסוגלים לבטא בפועל את משפט האהבה. היינו נתינה לזולת. אני חושב שזה הסבר מספיק. לפחות לי, לחמש שנים האחרונות. יש ודאי הסברים קבליים כאלה ואחרים, אבל מה לי ולזה? כן, כן אנחנו כבר משהו לזמן. לא רוצה לאחר מעבר למה ש... כן, כן. ודאי. אני עוסק בגילוי הנשמה שלי, מה שאני יכול לגלות בעצמי, אני מגלה בעצמי, בהשתדלות שלי, אבל אני סומך על משפט האהבה, משפט האוהבים, כמו שאני מוציא אותו לפועל, וודאי יתענג לעזור לי לצאת אל הפועל. איש לרעהו יאמר חזק.
אני קנאי להניח פרטי, כי אני הפרטי חשוב שהוא יתגלה, לא רק כי...
אני, יפה מאוד, אני קנאי להניח פרטי גם בגלל שיש חשיבות לגילוי שלו, וגם בגלל שהוא נחוץ כדי לעזור לזולת להתגלות, נכון מאוד. תוספת מאוד חשובה. אז נעצור כאן, חבריה. אז את הדף הזה, אם זה נראה לכם נחמד ונכון הדבר הזה, אני אשמח לעשות את חלקי בזה. נעצור כאן.